שוב בפרשת השבוע שלנו, פרשת משפטים. יש איזה מין תופעה שקיימת בעולם שלנו, כולם מכירים את זה. הלכת בחנות, שברת,
שילמת.
סבבה. כלומר, זה מין דבר הגיוני כזה, שאם אני גורם נזק, אני משלם. נכון? הכי נורמלי ש...
הרב לא, הרב זה תלוי אבל.
במה?
הרב זה תלוי במה דברים אמורים. הרב זה תלוי אבל.
במה?
אני הגעתי פעם לחנות, והם שמו את הדברים האחרים שלהם על משהו בלש, ואפילו בקושי, רק עברתי שם.
כן, זה כבר נתון, זה נתון לדיון. אבל בעיקרון, שאם אדם שובר משהו, אתה רוצה שהוא ישלם על הנזק. זה נורא פשוט. אבל זה מין אמירה מוזרה. זה אומר שבאדם יכול לבוא ולהגיד, שמה, זה המחשבון שלך? טרח! קח כסף. זהו. כלומר, יש פה איזה מין הבנה שצריך להיזהר ממנה. כי לכאורה, התורה בעצמה... רגע.
נגיד אתה הולך על הבקבוקים שמן ככה ובום.
אז רגע, זה לא הדוגמה הנכונה על דעתי. התורה כאילו אומרת, סבבה חבר'ה, אפשר, רק תשלם. בסדר? פרשת משפטים היא, אחרי העלייה הגדולה, הסיפור הגדול, הנורא, הודי, יופי של מתן תורה, פתאום התורה יורדת איתנו לשברת שילמת. ובואו נהיה בפרשת השבוע שלנו, איך אנחנו יורדים וצריך להבין מה התורה רוצה להגיד כאן. לא רק שהתורה אומרת את זה, אלא יש לנו מסכתות שלמות שכל עניינם דיני נזיקין, מסכות, מסכתות, בבא קמא, בבא בתרא, ובבא מציע באמצע, עוסקות בנזקים שבין אדם לחברו, ומה כל הרעיון שם? איך אדם משלם את הנזק? הבעיקרון, סבבה, שברת, שילמת, אני שובר, העיקר אני משלם. איך יכול להיות שהתורה מאשרת דבר כזה? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, לא חשוב מה שאתה עושה, העיקר תשלם? זה לא נכון.
אתה משלם רק את זה באור.
אבל זה לא נכון. כי הנהגה, כי התנהגות זה לא נכון. אם אני אגע לך עכשיו מכשיר שלך, שהוא תקין, ואני אשבור לך אותו ואני אגע לך קח את הכסף, זה לא, זה לא זה. אז מה אם אתה משלם לי? זה לא זה, אל תשבור לי. מה אתה נוגע בדברים שלו שלך? כלומר, יש התנגדות טבעית של האדם שמישהו יגרום לו נזק ויגיד לו, קח את הכסף.
אני יכול
לשבור
למישהו את הראש
ול... עזוב, עוד פעם, זה גם כי זה נזקים לאדם לחברו. בואו נראה איך הפרשה מתחילה, ואלה המשפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ספר שמות, פרק כ"א, ופסוק א', שם התורה מתחילה בפסוקים הבאים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא, איך זה ממשיך בבקשה?
לחופשי חינם.
אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה ויצא אשתו אמו, אם אדוניו ייתן לו אישה וידע לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. אם אבוא יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת, או אל המזוזה, ורצע אדוניו את אוזנו במרצע. ועבדו לעולם דבר מדהים, יפה, מדבר על עבד. מוזר. איפה מצאנו בתורה את המילה עברי כשהיא מתייחסת לעם ישראל?
אצל מצרים. יוסף
אולי? יוסף?
העברים.
כן, נער בי לעם.
במצרים.
אבל בהגדרה בסך הכל, כן, קוראים לעם מישהו מישראל, מה? ישראל.
לא, במצרים שעברי מקל...
כן, נכון, אבל יש התייחסויות מאוד מודדות. בהגדרות הכוללות זה בני ישראל, עם ישראל. כי נקנה עבד ישראל, עבד יעקב. אוקיי? זאת אומרת, שאתה נשים לב למילה עברי קודם כל, לא ניכנס לזה ככה, תזכרו שיש לכם משהו ככה לאיים. למה מגדירים פה את המילה עברי? אבל מה אנחנו פה מוצאים? מוצאים את עצמנו עכשיו במצב שעומד עבד יהודי, אך מאחיך, בשר מבשרך, מוכרים אותו לעבד! המושג עבד הוא מושג נוראי. זה האדם שמאבד את החרחרות שלו, זה אדם שמאבד גם את היכולת שלו בקיום המצוות, כי הוא חייב במצוות כאישה. כי זמנו לא בידו, ולמה הוא עומד למחירה? גנב, אין לו מה לשלם. שברת, שילמת. אתה צריך לדאוג העיקר לתשלום. איך? תמכור את עצמך לעבד. לא יודע, העיקר תשלם. דבר נורא ואיום. לא יכול להיות שזה מה שהתורה מצווה אותנו. נשבור, העיקר שנשלם. יש סוגיה במצרת בבא קמא, אנחנו למדנו את זה יחד בפרק הכונס בכיתה ט'. הגמרא בדף ל"ז עמוד א' מספרת על מקרה שבו אדם, ולצערי אני פוגש את זה גם היום, לא עם שופר, עם דברים אחרים, בן אדם לוקח שופר, מתקרב בשקט לחבר שלו, ופתאום, תוקע לו בשופר, כי הבן אדם נבהל, הוא בכלל לא חיכה לזה. בקיצור, אותו אדם שתקעו לו בשופר באוזן, הלך לרב הונא ותבע את בעל התוקע לדין. מה זה הדבר הזה? רב הונא דן וגזר עליו לשלם סכום מסוים, חצי זוז. אבל תראו מה מעניין, הגמרא אומרת היה לו זוז אחד שלם. ניקח את זה אולי לכסף שלנו, אמר לו, אתה צריך לשלם לו 50 שקל. היה לו 100. אמר לו, רב הונא, שלם לו 50 שקל. אמר אותו בן אדם, אין בעיה. אבל יש לי 100, יש לך לפרוט? לא. ואתה, שתקעתי לך באוזן, יש לך לפרוט 100? אמר לו, לא, אין לי. אמר לו, אין בעיה. אמר לו, רק שנייה, הוציא את השופר. הלך הצד השני, שעוד נשניה, תקע לו עוד אחד, אמר לו, קח 100. עכשיו, כן, זה הגמר המביאה. כלומר, שברת, שילמת. אנחנו עובדים, תגיד לי, לא מספיק שהתנהגת באופן שלילי בפעם הקודמת, אתה מוסיף חטא על פשע? הכסף יענה את הכל? הכל ביטוי של כסף? כמו שאמר אשר בתחילת השיעור, אני אבוא אליך, בלי לדבר איתך, בלי לשאול אותך, בלי כלום, ואני עוקר לך עין, ואומר כך, מיליון דולר. לא רוצה, רוצה עין! שתה כמעט על הכסף. מה, הכסף זה הפתרון?
לא.
לשלם זה הכל? לכאורה זה מה שאנחנו לומדים בפרשה שלנו. רגל תחת רגל, עין תחת. שלם, זהו, כל השאר פיקס. הכל מסודר.
שאלה למה
שהוא יוריד
לו עוד אוזן כדי להביא לו 50 שקל?
הוא לא צריך להוריד, הוא רק צריך לתקוע לו. לכן, כשאנחנו מתבוננים בפרשה שלנו ורואים הלכות שבין אדם לחברו, עולה מסקנה מוטעת שאם אני משלם, מותר לי הכל. כן? תשלם. קיבלת, יש נזק, קח את הכסף. יש לנו פה סיפורים דומים מאוד בכיתה, אדם פורט פעולה, גורם נזק, דיונים שלמים, שלם! זה לא רק התשלום, הבעיה התחילה לא זה, הבעיה התחילה בהתחלה. איך מגיע מצב שאתה גורם נזק למישהו? וזה שתשלם לו, זה לא הפתרון. זה לא הפתרון, זה אין ברירה. לכן מי שקורא בפרשה שלנו יכול להסיק בטעות שזה לא כזה נורא. לעשות נזקים. יש אומנם קצת לא נעים, בכל זאת, בן אדם מסתכל עליך, אומר, הלו, מה עשיתי לך, מה קרה, למה אתה עושה את זה? זה לא נעים כזה. אבל בסדר, איך אומרים, נגיד לו, אתה יודע מה? כמה עולה הדבר הזה? 100, קח 150, יאללה, נעגל. תשלום טוב, סוגר את העניינים. כלומר, הפרשה שלנו מלמדת אותנו להיות אחראים על מעשים, אבל פשוט, מעל לכל ספק, שהתורה לא באה לעודד אנשים להרוס, לקלקל ולשלם. זה לא הכוונה של התורה. זה שהתורה מחייבת אותנו לשלם, זה לקבל אחריות על מה שאתה עושה. כי אתה לא יכול גם לגרום נזק וגם ללכת הביתה. קח אחריות על המעשים שלך. אז נכון שאם אדם מביא אש ומצאה קוצים והיא הלכה ושרפה שדה אחר, אתה צריך לשלם על הנזק. אבל אין לך היתר להדליק אש כזו שיכולה לגרום נזק. תישא בתוצאות. אין מה לעשות.
גם זה הולך לפר.
כלומר, אני הייתי אולי רוצה להגיד, יש עוד טעות נפוצה בציבור שחושבים שאנשים גדולים הם אלה שעושים מעשים גדולים. ואנשים קטנים עושים מעשים קטנים. וזו טעות עצומה. דווקא אנשים קטנים עושים מעשים גדולים. ואני אסביר למה אני מתכוון. אולי אני אחמיר את זה. אנשים גדולים
חושבים ש...
אתם יודעים איך באמת אפשר להגיד על מישהו גדול שהוא גדול? לבחון אותו בדברים הקטנים. לא בדברים הגדולים. בדברים הגדולים הוא גדול. תבחן אותו בדברים הקטנים. ניתן דוגמאות. כן, שהוא עושה. ואז תבין אם הוא גדול או לא. יש אנשים שמרוב גדלותם הם לא רואים את מה שקורה למטה. והדברים הקטנים ביניהם כבר לא נחשבים. זה לא אדם גדול. אדם גדול נבחן בהתנהגות, במעשים שהוא עושה בדברים הקטנים. לכן, אם אפשר, מפריע לי לריכוז שם. תודה. לכן, התורה לוקחת אותנו ממעמד הר סיני, כזה גבוה, 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 הכי גבוה שאפשר, לאן?
לעבד.
שברת, שילמת. דברים הכי קטנים של היום, יום. אם אתה קורא בור, תחסה אותו. אם שמת זה, משהו מזיק ברשות הרבים, תפנה אותו. דברים הכי הכי קטנים שיש במציאות היומיומית, הזורמת. כי אנשים גדולים נבדקים שם. לכן, התורה בפרשה שלנו אומרת, איך זה מתחיל? באיזה מילה? תסתכלו כולם, ואלה, אומר רש"י. ואלה, זה תוספת. זה אלה ואלה. כלומר זה מוסיף על מה שקיבלנו בהר סיני. מתן תורה שהיה לפני כן. ואלה מוסיף על הראשונים, אלה שהיו קודם. ומה שהיה קודם זה מתן תורה. ופתאום עם מתן תורה מתעסקים איתך על בור, על אש, על מי שנותן אגרוף, על מישהו ש... כן. כלומר, התורה לא באה ללמד אותנו שמותר לי לשבור והעיקר לשלם. התורה אומרת, ייקח אחריות ותשים לב לדברים הקטנים. לא, מתן תורה, תהיה שם למעלה, למעלה, מלאך, לא. נראה אותך בחיי היומיום, בדברים הכי הכי טריוויאליים, הכי פשוטים. כשאתה רואה לכלוך, אתה מתכופף להרים או לא? אפילו שזה ברחוב. לא, אז מה אם העירייה משלמת למישהו?
הרב, אם זה...
סליחה?
זה יכול להזיק למישהו.
זה ודאי שצריך. יש? לא יש, היה, הייתה. בואו, התבלבלתי. בישיבה אחת, בארצנו הקדושה, היה אחד הרמים שם, ושאף אחד לא הייתה, זה לא אני. אחרי תפילת יום הכיפורים באותה ישיבה, כולם היו בהתרוממות הרוח כזה, אווירה של יום הכיפורים, בישיבה גבוהה. אני יכול להמתין, אתם רוצים תגידו לי. אחרי תפילת יום הכיפורים ככה בהתלהבות וכולם ככה בהתרוממות הרוח הגיע תפילת ערבית, ואחרי תפילת ערבית הייתה הכנה לקראת סעודה של אחרי הצום, ועד שמכינים לוקח קצת זמן, הצוות של המטבח מתחיל להכין לחמם אולי מה שהכינו לפני, לא יודע, אבל אני שמעתי את זה מאחד התלמידים שלמד באותה ישיבה, שאחרי תפילת ערבית יש קידוש לבנה וברקדו בחוץ, חיכו עד שהחדר אוכל ייפתח. אמר להם אותו רם, רבותיי, אני רוצה רגע להגיד משהו, אני מבקש הקשבה. טוב, כולם מקשיבים, אומר, תראו, ברוך השם עברנו יום כיפורים, אווירה טובה, תפילה טובה, הרגשנו כמו מלאכים, היה מצוין. אבל לפח, עכשיו שאנחנו הולכים ביחד לאכול בחדר האוכל, בואו נשתדל לפחות להיות בני אדם. כלומר, כן, אפשר להיות במלאכיות. תסתכל איך אתה אוכל, תבדוק את עצמך איך אתה מתנהג בדברים הקטנים, בתשומת הלב לכל דבר קטן שמסביבך. דברים גדולים קל לראות, זה גדול. מה עם הדברים הקטנים? מי רואה אותם? כלומר, יש טעות חמורה בתפיסתם של אנשים שאפשר להפריד בין מצוות שבין אדם למקום לבין מצוות שבין אדם לחברו. חושבים שזה שני דברים שונים נפרדים. אבל צריך להבהיר, צריך להבין שאי אפשר להתקרב אל הקדוש ברוך הוא אלא רק בדרך אחת, דרך החבר, דרך בני אדם. לכן המשנה במסכת אבות, דוגמה אחת המשניות שמדברת, אומרת שכל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה. לא הפוך. אם אתה מתייחס אל בני האדם באופן שלילי, אתה לא קרוב לקדוש ברוך הוא, גם נדמה לך. כי מי שמזלזל בבן מזלזל באבא. אם אני לא מחשיב את הבן של השכן שלי ואני מזלזל בו, אני פוגע באבא שלו. הקדוש ברוך הוא אב של כולנו. אם אני מזלזל במישהו, פוסל מישהו, אני פוסל את אבא שלו. לכן הקרבה לקדוש ברוך הוא באה דרך בני אדם. מה חצי? לא, הקרבה לקדוש ברוך הוא באה במצוות שבין אדם לחברו, ואם תספור בתורה איזה מצוות יש יותר, תגלה להפתעתך. אפילו בעשרת הדיברות, שש דיברות מתוך עשר בין אדם לחברו. לא דיברנו עכשיו, ואת תכניס אותנו לדברים האלה? מצטער. לא, אני מצטער, אני מצטער.
זה אותו דבר, הם גם הבנים שלו.
אני לא מדבר כרגע על ערבים, יהודים, אני מדבר כרגע על בני ישראל, דיברנו רק איתי כנעבד עברי.
יש גם בני ישראל, אתה לא רוצה להגיד
לכם בכלל. לא, 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 רגע, סליחה, אני מבקש, בוא, תעצור בבקשה, אני בכוונה לא אומר את שמך, תקשיב. לא, לא, אני יודע, אני מבקש שלא, תקשיב. היי, סליחה, תקשיב. כרגע אנחנו מדברים על התורה ועל עם ישראל ועל הקשר בין פרשת יתרו לפרשת משפטים בהקשר הפשוט. בין אדם לחברו, הכוונה כרגע לנושא שלנו, בין אדם לחברו היהודי.
אבל יש שולים
ש... אין אבל.
שבים!
בסדר?
זה מוקלט.
לכן...
וואלה. וואלה, וואלה, זה מוקלט.
רבותיי. לכן מי שחושב שאפשר להפריד בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות לבין אדם למקום, הוא טועה. ואחרי, מי שרוצה לדעת מה מצבו הרוחני, הקרבתי אל הקדוש ברוך הוא, שידוק מה היחס שלו לחבריו. זה כלי מאוד פשוט, קל מאוד לבדוק. לכן, כאשר אדם אגואיסט חושב על עצמו, ששם את עצמו במרכז וכל העולם סביבו, לעולם הוא לא יכול להבין באמת מה פירוש בורא עולם, כי הוא הכל.
הרב, הוא חושב שהוא הכל.
בסדר? לכן הוא גם לא חושב שיש מישהו אחר גדול ממנו. ואף אחד מישהו יכול להגיד כן, יש הקדוש ברוך הוא. כלומר, רק אדם שמסוגל לתת לאדם אחר להיות מרכז, הוא יכול לתת לכל דבר להיות מרכז, כי הוא לא המרכז. לכן יש מקום לקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים את הסיפור עם הלל? שבא אליו גר להתגייר? מה אמר לו? לא, אמר לו מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זה לא בהפריך כמוך. רבותיי, לכן הלל אומר לו דבר נורא פשוט: כל מה שאתה שונא אל תעשה את זה למישהו, ועכשיו בכלל זה כל התורה. זה באמת כל התורה? התשובה היא כן. כי רק דרך קשר בין אדם לחברו יש קשר לבורא. ולכן התורה כשהיא אומרת שמרת שילמת, זה לא לכתחילה בכלל, זה מחוסר ברירה, זה ככה אחריות על מה שאתה עושה. אבל לא ככה צריך לנהוג. יש איזה סיפור, אני מתלבט אם להביא אותו או לא. טוב, מסופר בגמרא על שני אנשים, אולי שמעתם על שמם, אולי לא. אחד, רבי חנניה בן תרדיון, מופיע בפיוטים על 10 הרוגי מלכות. כן, לא עכשיו. רומי אסרה ללמוד תורה. אדם נוסף שהיה באותה תקופה היה רבי יוסי בן קיסמה, והוא היה חולה. הלך רבי חנניה בן תרדיון לבקר את החולה. אמר לו רבי יוסי לרבי חנינה, אמר לו: אחי, תגיד לי, מה אתה עושה? הרי אתה יודע שיש חוק גזרה של הרשעים האלה, שכל מי שילמד תורה ויתאפס יארגו אותו. ומה לעשות שזמנם עכשיו משחק להם? הם החריבו את המקדש, שרפו את ההיכל, הרגו קדושים. מה אתה לוקח סיכון? ואני שומע עליך שלא רק שאתה עוסק בתורה, טוב בסדר, אתה בבית סגור, סוגרים חלונות, אף אחד לא יודע, אתה עוסק כאילון ברבים, תולף לשלטים, דרשה, פרשת שבוע, שעה, ביום, מקום. תראי מה נראה לך אתה. מה זה?
תורה.
אמר לו רבי חנינא בן דוסא, מן השמיים ירחמו. תשובה כזו, השם יעזור. אני כן. אמר לו רבי יוסי, אני אומר לך דברים עם היגיון, אני אומר הדברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו? איזה מין תשובה זו? תמה, אומרת הגמרא, אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, תמה אני. כלומר, אני יכול להגיד לך מה זה הולך להיות. אם לא ישרפו אותך וספר תורה איתך באש, וזה מה שעשו לו. רבי יוסי ורבי חנינה, שתפסו אותו, לקחו ספר תורה, סובבו את זה עליו, והדליקו את זה, והוא נשרף, והיה אדם גוי, שבכוונה כדי שזה ייקח המון זמן והוא יסבול, היה לוקח צמר גבן עם מים ושם בכל מיני מקומות שהאש תכבה.
ואז הוא אמר לו,
עד שאמר לו, תגיד לי, אם אני עכשיו מפסיק את זה ואתה נשרף וזהו, אני איתך בעולם הבא, אמר לו, כן, הפסיק והוא נשרף וזהו.
ואז אמרו שהכל מגיע שתוקרים
את העולם הבא. מי אמר לו מה?
הכל שיש שעשה לו את העינויים.
אמר לו ש...
אני מפסיק את זה, מה השכר שלי? אני, תדאג לי. אמר לו כן.
נכון, ואז אמרו, ואז הצבת כל בשעה.
אמר כן, רבי בכה ואמר, יש הקונה עולמו בשעה אחת ויש המפסיד עולמו בשעה אחת, אבל אנחנו נמשיך, זו הסוגיה שלנו. טוב, וואו, תסתכלי עם איזה מעשה ענק, איזה מסירות נפש ללימוד תורה בשעת השמד, למדנו את זה ולמדתם את זה ברמב״ם, זה חייבים, מוסרים את הנפש בשעת שמד. אין חשבונות. אבל על מה השלב הבא של הדו-שיח ביניהם הוא נוגע לענייננו? אנחנו לא יכולים להסתכל על רבי חנינה בן תרדיון רק כשהוא היה כזה קתול, איזה מעשה הירואי עצום! בואו תראו במה הוא נמדד. המשיכה השיחה, אמר לו רבי חנינה ורבי יוסי, רבי, מה אני לחיי העולם הבא? כאילו, אתה יודע להגיד לי מה המצב שלי שם למעלה? אתם מבינים את השאלה שלו? אדם תמיד חכם, אמורה, מקליל כאילו ברבים ללמוד תורה, בשעת השמד מוסר את נפשו, והוא שואל מה חלקו בעולם הבא. אמר לו, תגיד לי, אוקיי, הבנו. קרה לך איזה מעשה, משהו מהחיים, תספר לי, אני אגיד לך מה חלקך.
מה,
לא? אבל תספר לי, זה דברים שאתה עושה, כאילו, מה אתה עושה בחיי היום-יום? מה שנקרא בקטנה. לא בדברים הגדולים. תן לי סיפור שהתנהגת בדברים יום-יום, בקטנים. אמר לו, אתה יודע מה? אני אגיד לך. היה לי ארנק בכיס אחד, וארנק בכיס שני. בארנק בכיס אחד היה לי מעות של פורים, כלומר מתנות לעליונים. בצד השני היה לי כסף שאנשים נתנו לי כדי שאני אחלק צדקה, אוקיי? והתבלבלתי ולא ידעתי איזה ארנק לזה ואיזה ארנק לזה. פתאום יש לי מה שנקרא כסף ביחד, אני לא יודע מה צדקה של אחרים ומה שלי. אמר לו, מה עשית? אמר, את הכל חילקתי לעני. אמר לו, ככה? הלוואי וחלקי יהיה כחלקך. אמר לו, לא זה שזה יסתרף. לא זה שאתה תמות במסירות נפש, הקידוש השם. אז זה שאתה ויתרת על ממונך, בספק, אולי, איך תדע. זה, הלוואי ואני אהיה איתך. ויש פה תמיעה גדולה לסיפור הזה. רבי חנינה, מה הוא מספר? הוא מספר על הפצת תורה ברבים, והוא מספר על איזה קטע שהתחלף לו כסף, הוא לא יודע. רבותיי, במעשים הגדולים שאנשים עושים, ואני עכשיו לא אומר משהו נגד גדולי ישראל שאני לא אובן לא נכון, אבל אי אפשר לאדם להיות נקי לגמרי כי הוא אדם. ואין אדם אין לו משהו שהוא צריך לתקן.
ולכן
אין צדיק בארץ אשר לא יחטא.
וחטא
של גדולים הוא יכול להיות דק, 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 ובשבילנו זה מצווה. אבל בשבילו זה חטא. וכשאדם עושה מעשים גדולים, יכול להיות שם לדמות קטן, קטן, של פנייה כלשהי. שיגידו, שיכתבו, אי אפשר לדעת. ולמרות שהמעשה הוא עצום וגדול, אבל כשאדם בדברים הקטנים מתעסק, אף אחד לא מתייחס לזה. לא מחזיקים מזה בכלל. לכן גם אין שום סיבה שיהיה לו איזה פנייה בזה. כי מה? אתה מראים מה שמרצפה? כן, עוד מה? אף אחד לא מחזיק מזה. שם הוא נמדד. שם זה נקי. עוד דוגמה. בהפטרה של יום כיפור. אנחנו נגדים ביום הקדוש והנועה הזה. נמצאים בעיצומו של יום. יום שבו אדם עושה כל נפש. יום שבו אדם מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, גם בן אדם לחברו. בדרך כלל ביום הכיפורים אנשים יותר פתוחים, ביקשו סליחה ערב יום כיפור, אמרו כל נדרי, יש קרבה אל הקדוש ברוך הוא. בהפטרה של יום הכיפורים אנחנו קוראים בנביא ישעיה, ואני מבקש מכולכם בתנכים, תפתחו בבקשה בישעיה פרק נון ח'. אני מיד אומר לכם את הפסוק. בספר ישעיה פסוק נון ח', ואני רוצה לקרוא לכם מה זה יום כיפור בהכוונה של הקדוש ברוך הוא. אני מתחיל לקרוא את הפרק. כן, כרגע מההתחלה. פרק נון ח'.
מה אוירת?
קרא לגרון. אל תחסוך. כשופר הרם קולך, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא ישעיה, והגד לעמי פשעם, ולבית יעקב חטאותם. מה תגיד להם? ואותי יום יום, מה הם עושים? ידרושו, הם דורשי קדוש ברוך הוא, עובדי השם, ודעת דרכה יחפצון. זה מה שהם עושים. יושבים בישיבות, לומדים, מתפללים, מקיימים מצוות. כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלוהיו לא עזב, ישאלוני משפטי צדק, קרבת אלוהים יחפצון. וואו, איזה עם נפלא, עובדי השם מדהים. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, תגיד להם. אבל פתאום שמתימו לב, הכל בתנאים. למה צמנו ולא ראית? צמנו! יום כיפור, אישה באב, אנחנו צמים ולא קורה כלום. עינינו נפשנו ולא תדע. אתם רוצים להבין למה? אני אגיד לכם למה. אתם בבית המדרש, מפללים, עומדים, הכל בסדר. אתם רוצים להגיד לכם למה? אני אגיד לכם למה, אומר הנביא. דבר השם יוצא מפים. ולא תדע, הן ביום צומכם, שאתם צמים. תמצאו חפץ, זה בגלל סיבות. וכל עצביכם תנגוסו. שימו לב איך אנחנו עוברים מהר מאוד לבין אדם לחברו. הן לריב ומצא תעצומו, להכות באגרות פרשע. לא צמים בשביל זה. זה לא צום. אתם מתפלים ששום דבר לא עובד? שכל בקשותכם נשארות ב... שיחה ממתינה? אומר על הנביא, שימו לב, החזה יהיה צום אבחרהו, זה הצום שאתם חושבים שאני רוצה. ואני מכיר פה את זה פה, הוא צום, נראה. זה אני לא רוצה, אומר הנביא, יום ענות אדם נפשו, שהוא ישבול. על החוב כאגמון ראשו, שהיא לא קומה כפוף. לא! ושק ועבר יציע, ילבש בגדים, יהיה מסכן. הלא זה תקרא צום? זה הצום שלכם? ויום רצון לשם, זה יום רצון לשם? שאתם תהיו רעבים וצמאים? שתהיו מסכנים? לא! אומר הנביא בדבר השם, אתם רוצים לדעת מה זה צום שאני רוצה? הלא זה צום אבחרהו! זה הצום הנבחר! פתח חרצובות רשע! לפתוח, לשחרר את כל מה שקשור ברשעות, לא לעשות יותר. התר אגודות מותה, כל מה שקשרתם כנגד בני אדם אחרים, לשחרר, לפתוח. ושלח רצוצים חופשיים, כל מיני אנשים שסובלים מכם, עבדים, שפחות, יחס לבני אדם. וכל מותה תלתק כל מיני דברים שאתם קבלתם אחרים בהם. הלא פרוש לרעב לחמך, ואני מרודים תביא בית, כי תראה ארון וכיסיתו, ובבצרך לא תתעלם. זה הצום, זה הדרך, זה מה שאני רוצה. לכן ממשיך הפסוק הבא ואומר, אז, אם תהיו ככה, אז יבקע כשחר אורך וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך. כבוד השם יספיך זה גם לעתיד לבוא ולעולם הבא. אתם מבינים מה אומר הקדוש ברוך הוא? אז מה אם אתה שבישיבה ולומד, מתנדנד ומפלל? הכל בגלל! יש לי סיבות! נעים! אני רוצה להרוויח מזה! לא, בן אדם לחברו! שם צריך להיות 100%! זה נורא! זה עיקר הצום. זה העיקר. זה מי שיושב לידך בסטנדר ליד. זה מי שהקבאי מעלה אותו ולא העלה אותך, אז אתה אומר גם ברוך יהיה. ואתה לא נעלב, איך זה לא העלו אותי לתורה? או מה פתאום הוא ולא אני? כל מיני חישובים קטנים. אבל בטח שאתה בצום שלך רק רעב ומחכה רגע בסוף להיות כמו סוס שרץ לאבוס שמתחילים לאכול. התחלת סוס ונשארת סוס ותמשיך להיות סוס. ואתה נדמה לך שאתה בן אדם. זה מזעזע. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אתה להגיד את זה בפנים. רש"י אומר במקום כשולחן ערוך המוכן לסעודה, לאכילה. לא צריך להכין כלום, הכל מוכן, ככה. לא צריך להוסיף מלח, לא צריך לתבלין, לא צריך להרבב, לא כלום. מוכן, מסודר, צריך להגיד את זה בפנים. ודווקא בישיבות, ודווקא ללומדי תורה. העבודה האמיתית להתקרב בלימוד, להבין, לעיין, להתעלות בקדושה, זה באהבה עצומה, בלי הגבלות לבן אדם לחברו. הקפדה דברים הקטנטנים. זה מה שמביא את הדבקות בשם. לא עוד תפילין, ולא עוד כוונות, ולא עוד שום דבר. קודם כל זה. אחר כך אתה עושה תוספת. אז אדם מרגיש פתאום. אדם חש בהתעלות. אדם חש בדבקות. לפני זה הוא מדומיין. הוא נדמה לו שהוא קרוב. כן. אתה יכול להגיד דרך ארץ כמה לתורה, נכון? אבל מהי דרך הארץ? הלכות בן אדם לחברו, הלכות בן אדם לחברו. אין שברת, שילמת. אין שברת. לא ברכוש ולא בנפש. לא להגיד מילים לא יפות, לא לפגוע באף אחד בשום צורה. מה הפלא שאנחנו פתאום עומדים מוחמות כאלה אדירות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ולא מבינים למה? הן עינינו נפשנו, צמנו ולא ענית. עם מסכנים שלי. מה זה צום זה? זה הקטע שלך? לא. הלא בעת צומכם תרצו חפץ, הכל על סיבות. הקוד שבן אדם לחברו הוא המפתח לכל מה שאדם רוצה בעולם. אני רוצה לגלות לכם חצי סוד. אחד מהכוחות שיש לצדיקים שהם פועלים ישועות בעולם והקדוש ברוך הוא נותן להם, זה בגלל שיש להם אהבת ישראל ברמות על. ואם אתמול שני ילדים נפטרו, מי שלא בכה אתמול, למרות שלא מכיר אותם, יש לו בעיה. כנראה שכן. אם מישהו עכשיו לא אומר לעצמו, יש עוד שני אחים שיושבים ונלחמים על חייהם, ולא מזדעזע, ולא לוקח את עצמו הצידה רגע ואומר, פרק תהילים אחד בשבילם, יש לו בעיה. איך הולך להתפלל מנחה? אדם עובר ברחוב, לא עלינו, רואה תאונת דרכים. אומר, רוש, רואי גבוי, ממשיך הלאה. תגיד דברים תהילים, אולי תשועים שם. זה דברים קטנים. מי שם עליהם בכלל? מי רואה אותם? מי חושב עליהם? חיים זורמים, אני בסדר. בזה נבחנים אנשים גדולים, בקטנה. אולי ככה הראיתי לעצמי, היום השבת יהיה כ"ד בחודש שבט. בכ"ה שבט, יום ראשון, זה יום השנה של הרב ישראל מסלנט, בעל המכתב מאליהו. אדם ענק, מבחינת מידות, עבודת מידות ברמות מדהימות. אהבת ישראל אצלו הייתה לא בתפיסה שלנו. ואני רוצה לספר לכם כמה סיפורים שסיפרו עליו, לא על גדלותו בתורה בכלל, אלא על דברים קטנים. בסדר? ומזה נראה כמה הוא היה ענק, כמה הוא היה גדול. סופר שאחד מהתלמידים שלו היה אדם בעל יכולות כלכליות טובות גדולות, מה שמכונה בימינו עשיר. לא אמרתי. ואותו תלמיד אמר לו, כבוד הרב, אני מזמין אותך אליי לשבת. הרב ישראל סלנט, סלנטר לא היה בדיוק מהמעמד הבינוני הכלכלי, כנראה קצת פחות. והוא שמח, גם הרב שלו יבוא אליו בשבת, וככה, יהיה לו שבת ברווחה, וגם הוא ירוויח. יבואו כל התלמידים, יעשה סעודה גדולה, מצוין. והרב ככה, הרב דסלר התלבט, סליחה, סלנטר. הרב ישראל מסלנטר התלבט. הוא לא בא למכתב מיליאר, תהיתי. הרב ישראל מסלנטר, זה עוד לפניו. והוא התלבט. אז התלמיד חשב שהרב, הוא לא יודע מה קורה בשבת אצלו בשולחן, אז אולי הוא לא רוצה לבוא. אמר לו אותו תלמיד, כבוד הרב, שתדע לך, אצלי בבית אוכלים 4 מנות, ובין כל מנה למנה, לפחות, לפחות, בין רבע שעה לחצי שעה, יש דברי תורה. ממש, יושבים, לומדים, שרים, בין מנה למנה, כאילו ארוחה זה מינימום שעתיים וחצי, שלוש, שהרוב זה דברי תורה, ושירה, וקדושת שבת. וממשיכים, אחרי שקוראים את הסעודה, עוד יושבים, עוד לא מברכים, ככה, עד אמצע הלילה, יושבים ודנים ולומדים ונהנים מקדושת השבת. עונג קרה לשבת. אמר לרב ישראל, סלנטר, טוב, אני בא. תמיד אמר, כנראה, הנה, היה הסיבה, לא? רצה לדעת שזה שולחן שראוי לשבת בו. הבן אדם בא להסתובב, אמר לו, רגע. הרב, יש לי תנאי. אני בא אליך, אמרת שכמה זמן הסעודה שלך בערך? 4-5 שעות. אני מסכים בתנאי אחד. שאחרי שעתיים היא נגמרת. זהו. מהרגע שנכנסים הביתה, שלום עליכם, עד סוף ברכת המזון, שעתיים על הדקה. על הדקה. תסתכל את עמית. טוב, הוא רוצה בכך שהרב יבוא אליו הביתה. בא הביתה, אמר חבר'ה, להידרד, השבת, יש לנו אורח, הרב מגיע, רבי ישראל מסלנט, אבל שעתיים בלבד. זה התנאי. טוב. הגיע הרב, נכנסה שבת, נכנסו הביתה, והכל ב... מה שקרה? בקילים. רצים, למנה למנה, מה יש בתורה הזה? קצת שירה, כזה. נו, אין מן, יגמר המן. הסעודה חלפה לה בשעתיים גג, מה שהיה רגיל לעבור ב5. מספרים תלמידים שהיו שמה, שהרב ישראל מסלנט, אכל מהר, מנה אחרי מנה, כיבודי, הכל מהר, 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 מהר. אמר ברמוד והתורה קצר, שאו כמה שירים, ברכת המים החולים, ברכת המזון. שתהיה. אותו גביר, אותו עשיר, אותו תלמיד, אחרי שכולם ככה עוברים שבת שלום וכל אחד מתפזר לדרכו, אני מעריך שלכל אחד היה איזה עשרות, אם לא מאות סימני שאלה, וכל אחד ניסה להסביר למה הרב ככה התנהג. בא בעל הבית, התלמיד העשיר אל הרב, כי הם היו לבד, אמר לו הרב, איזה פגם מצאת בשולחן שלי שככה עשית? למה? מה לא בסדר? זה תקן. אמר לו הרב דסטר, אתה יודע מה? אתה רוצה לדעת איזה פגם? אתה רוצה לדעת איזה פגם? מסלנט. מסלנט. תקרא לי בבקשה לזאת שאחראית על הבישולים במטבח. תקרא לה. מגיעה משם אישה, אלמנה, יש לה ילדים בבית, וכשהיא נכנסת, פנה אליה רבי ישראל מסלנט, ואמר לה, אני מאוד מצטער, אני צריך לבקש ממך סליחה. אמר לו, על מה רבי? אמר לה, בגללי שכל מה נהיתי כזה, כל מה תביאו את המנה הבאה, תביאו, את כנראה היית כל מה בלחץ במטבח, כי זה לא רגילה. כל מה, או, עד שמספיקים, כבר נכין דבר בתוק, זה מלחיץ. אמרה לו הרב, ברכות על ראשך, כל שבת תבוא. אמר לה, למה? אמרה לו, בעל הבית פה, רגיל להאריך בסעודה מאוד, עד שאני לא בא הביתה, הילדים מחכים לי רעבים, וכשאני מגיע הביתה אני כבר מתה מעייפות מרוב עבודה. הבנתם? מה זה דברים קטנים? על מה הוא חשב? הוא לא חשב על השבת שלו, שהיא ארוכה ולהאריך. יש מישהו שסובל מזה? מי חושב עליה בכלל? היא משרדת במטבח! אחר כך את כל מה שנשאר לי לוקחת הביתה לילדים שלה שכבר ישנים במיטה מרעב. מי חושב? את מי זה מעניין? העיקר שהשולחן שלי מלא תורה בשעות, שעות, שעות. לא בדברים האלה נמדדים. עוד סיפור. אנחנו יודעים שבראש השנה יש יומיים. סיפור שהיה עם אבי ישראל מחלת. באחד הימים של ראש שנה, לא יודעים בדיוק איזה היה, ראשון או השני, הולך אבי ישראל מסתננת על הבמה ונותן דרשה לציבור בישיבה לפני תקיעת שופר, להלהיב אותם, לעורר את האנשים שיבינו מה המעמד הזה, ראש השנה יום מדהים, והוא מלהיב אותם ומדבר, והחבר'ה באמת מתחילים, זה בחורי ישיבות שבאים, הם רוצים, וידוע שיש הלכה שאסור לדבר מתקיעת שופר ועד אחרי נוסף. ומרוב התלהבות, אחרי תקיעת שופר כולם נעמדו ככה בהתלהבות עצומה להתפלל מוסף. וכולנו מכירים את החלק הזה של הסיפור. בית המדרש מלא אנשים, יש מבואה, והפתח של בית המדרש. עמד אחד התלמידים של רבי ישראל מסלנט מול הפתח והתפלל בדבקות עצומה מתוך ההתלהבות של דברי הרב. הוא מתפלל, הוא מתפלל, ובאמת משקיע כל כוחותיו בתפילה. הוא מעריך, הוא מעריך, כל כך העריך, שרבי ישראל מסלנט כבר גמר להתפלל. וראה אותו שם, ניגש אליו באמצע כשהוא עומד שם ומתפלל 18, וצעק, אתה גזלן, גזלן! כן, ככה.
למה?
אחרי שנגמרה התפילה, קרא לו רבי ישראל מסלנט ונזף בו. אתם יודעים שנזיפה דרך אגב בגמרא? היום לא עושים את זה, אבל פי דין חייב נידוי של שבוע. נזיפה שתמיד חכם נוזף בתלמיד, הוא צריך לנהוג בעצמו נידוי, שבוע.
מה זה
נידוי? נתרחק כמו האדם שנידו אותו בית דין.
הוא מתפלל כאילו...
לא, רגע! קרא לו! בא תמיד כזה מבואן! הוא היה בהיי! מה הוא עשה? אמר לו רבי ישראל מסלנט, תגיד לי איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא חושש? בתפילת מוסף של יום הדין? לחסום את הפתח של בית המדרש עם הגוף שלך ולא לאפשר שייכנס אוויר למתפללים שבפנים. איך? דברים קטנים. כנראה היה חם לו, הוא רצה שיהיה לו אוויר. הלך הדלת וחסם חצי מהדלת, אין אוויר. אתה גזלן. עוד סיפור. אתם מכירים את זה? שישנים בטיול או בחדר, חבר'ה ביחד, ואחד צדיק, הוא רוצה לקום בתיקים, כשאחרים קמים רעים, הוא שם שעון מעורר שמעורר את כולם. חוצפן. חוצפן.
הוא מבקש רשות הרב.
אין. אין גדל שנה רשות. עוד. אתם מכירים את זה? אתם מכירים את זה? שבחדר יש הרבה אנשים יושבים, ישנים, והמים מצילת ידיים נמצא בפינה, ואז עובר על כולם כדי להגיע למים? תשקול אליי, לא? מי חושב על זה? מי חושב על זה? ששם מים ליד המיטה שלו! כדי שמיד כשהוא יושב על המיטה הוא יוכל כבר ידיים, איזה צדיק! והרי שנתן את הידיים, אתה מלקם את הטיפות מסביב! מי שיכול להחליק על זה? מי שיכול להירתם מזה ולא נעים לו? זה הדברים הקטנים.
זה מארבע טיפות.
מאחד. אם מישהו ירד וזה לא נעים לו, זהו. זה הדברים הקטנים. לא, אני טליק, נתתי עליי מתחת למיטה.
אני לא מדבר.
שם נבדקים אנשים גדולים, בקטנה. לא בגדולים, לא בדברים העצומים, לא במופתים, שום דבר. כי כמו שאמרנו, בדברים ההירואיים הגדולים, איך אמר רבי חנינא בן דב, בן דרביון, רבי יוסי? זה שישרפו אותך ספר תורה, תהיה מעשרות בשם מלכות, יופי! במכל תיכל עולם הבא? בדבר הקטן זה התלבטת איזה כסף לשים, דקה, לא דקה. ועוד בזה שתמות על קידוש השם. זה לא בכלל לא שייך. אני אסיים. אנחנו בני תורה, אנחנו אנשים יושבים ולומדים בישיבה, אנחנו קשורים קצת לתורה, למצוות. יש לנו שאיפה פנימית, אולי אצל חלק זה עדיין לא בא לידי ביטוי מעשי. לכן דוד המלך כתב את הפסוק, השם ספרי תפתח בהתחלה, ובסוף יהיה פסוק נוסף, והגיון ליבי לפניך, מה שבאמת הלב שלי רוצה. זה תחשיב. לא מה שאני מתנהג. אנחנו כבני תורה, כאנשים שמבינים את ערך הנשמה, כאנשים שרוצים להידבק בקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להחזיק בתורה, כלומר במצוות שבין אדם למקום, ולהזניח את הדברים שבין אדם לחברו. לא יכול להיות שבחור ישיבה ידקדק ויחמיר ויוסיף על עצמו הידורים וחומרות כאשר הוא לא מתנהג כמו שצריך עם חבריו. זה לא יכול להיות. זה עקום. אנחנו בחורי ישיבה צריכים להיזהר בכבוד חברנו, בממון של חברנו, ביחס אליו. צריך לחשוב על המעשים לא רק בבית המדרש, גם ברחוב. צריך להגיע למצב הזה שבן אדם יזכור שהוא בחור ישיבה, הוא בחור דתי, הוא בחור שמייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. ולא יכול להיות שהוא יגרום למישהו, אפילו בלי כוונה, לחשוב לעצמו, זה דתי זה? זה חילול של שמיים בסתר. אביא אחד מהפירושים. זאת תורה? זה בחור דתי? אין לך חילול שם השם ברבים מזה? או חילול שם השם? אין יותר מזה. אסור לנו להרשות לעצמנו להגיע למצבים האלה. צריך שיהיה מצב שבו יגידו, וואו, רואים שהוא דתי, רואים שהוא קשור לקדוש ברוך הוא. איזה הקפדה, איזה עדינות, איזה התחשבות בדברים שבן אדם לחברו. זה לא יאומן. אשריו מי שלימדו תורה. הפרשה שלנו פותחת באלה המשפטים, שמדברת על עבד עברי, כמסמלת שפלות של שיא, שאדם גונב. בגניבה יש שני דברים, בן אדם לחברו ובן אדם למקום. אבל גם בעשרת הדיברות לא תגנוב, נמצא בחלק השמאלי של הלוחות, בחלק שכולו בין אדם וחברו. מי שחי בדמיון שהוא יתעלה במצוות שבין אדם למקום ובמצוות שבין אדם לחברו, הוא יזלזל ולא יחמיר ולא כלום, אלא ההפך, הוא לעולם לא יגיע לקרבת אלוהים, לעולם, כמו שראינו בנביא ישעיהו בפרק נ"ח. דבר השם בפי הנביא, למה עינינו נפשנו ולא ענית, למה צמנו לא שמעת, למה, מה קורה בינך לבין החברים שלך? אני לא אענה לך אף פעם, הלא זה צום מבחריהו. מה הצום שקדוש ברוך הוא אומר לנביא לומר לישראל? לפתוח חרצובות רשע, לשחרר מי שסובל, בין אדם וחברו, נקה שם, דבר איתי אחר כך. אני רוצה להזכיר, כי אני יודע שיש פה בחורים בישיבה שנוהגים באמת כראוי וכנכון ליטול ידיהם מיד כשהם קמים, כי יש קערה עם מים לידן, ליד המיטה, דבר יפה, הגון ונכון. אבל כשאדם קם ליטול ידיים, צריך לשים לב שהוא קם, הוא לא מפריע לאף אחד לישון. מי שקם לוותיקין, שישן עם אוזניות, כי הצלצול מאיר עוד מישהו ששנתו קלה עכשיו, שימצא דרך הרי להתעורר. כי תפילת ותיקין זה מנהג חסידים ולא הלכה, וגדל שינה זה מדאורייתא.
אז מה, אבל מסכים?
אין! ליטול ידיים זו גזירת חכמים, ולהשאיר מים עם טומאת ידיים שיש על הרצפה לפחות על פי. מעבר לפשט, מי שיגע בזה יכול להינזק נזק רוחני. אז אם נטלת ידיים ליד המיטה, תנגב את הטיפות מסביב שלא יישארו. כי רבנן תקנו ליטול ידיים ולגרום נזק לחברך, זה לא רק שברת, שילמת, נסתדר, כך כסף תהיה בריא. לא, אסור לך לשבור, לא בגוף ולא בנפש. אכן, אנשים גדולים נמדדים רק במה? בדברים הקטנים. זה אדם גדול. אני רוצה לברך את עם ישראל, אותנו, שהלוואי ויפתחו העיניים שלנו להתבונן ולראות את הדברים הקטנים, כי הם המון והם כמעט יתומים ואין אב, לא מתייחסים עליהם. ומי שרוצה להגיע באמת לעבודת השם, לקרבת אלוהים לי טוב, ההדרכה של הקדוש ברוך הוא היא אחת, הכל עובר דרך החבר. שתהיה לכולנו שבת חברים, שבת חבר מביא חבר, שתהיה למהדרין, שבת שלום.